ההוגה עובד, גם כן רצה לדבר על הספר השני בהתחלה, אם הבנתי נכון, אבל ניסיתי לשכנע אותו בכל זאת שלא ייתכן שיחשבו שבספר השלישי צדקתי. אז אני מזמין אותו רק בישיבה בערך חיים, ואני מזמין אותו לדבר קצת גם בספר השלישי.
ערב טוב, עכשיו כבר באמת ערב. הספר הראשון הבנתי לא מעניין, את הספר השני כבר תחנו. נשאר לי קצת לרענן את ההלכה בספר השלישי, לומר כמה דברים. הספר השלישי הוא יותר משפטי, הוא תורת המשפט של ההלכה. אני למדתי בישיבת בריסק שנתיים, והייתה הלצה בישיבה שכשהיו שואלים שאלות בשיעור, אז היה מישהו שם תמיד היה טוען, אין מה לשאול פה שאלות, או מה זאת אומרת? ראש הישיבה בבריסק, המבנה של השיעור זה בעצם, לא באים לשם כדי ללמוד בכך את מה שהוא עצמו חידש, אלא בעיקר, שהוא מצטט את הסבא, את הגריל, ומה האבא ענה לו. אז היו שואלים שאלה, אומר, אני לא מבין, מה אתה שואל? סבא לא אמר? זה נקרא ביידיש, הקש אף המייסה. מה אתה שואל? אני אומר לך שסבא אמר, ואבא אמר לו שלא, וסבא הסכים או סבא לא הסכים? מה השאלה שלך? לא אמר, כן, אבל אני אספר לך מה הוא אמר, מה אתה רוצה? בכל מיני ויכוחים שכבר מתנהלים, גם לפני הספרים, גם בתוך הספרים, גם אחרי הספרים, יש איזו אמירה כזאת של אנחנו לא מחויבים, אומר לנו המחבר, זה דעתי. אז מה נשאר לנו לומר? זה לא דעתך. מן הסתם זאת תישאר דעתו, אז על מה אנחנו מתווכחים? האם זו דעתו או לא? אלא מה? מה הולכת להיות דעתנו? האם השתכנענו? אז אנחנו דנים בדברים, האם אנחנו השתכנענו? בשעה המחבר אומר לנו, אני לא משתכנע בעצם מקודמיי, אז אוקיי, בסדר, אז הצגת את דעתך גם. טוב, אז מה המוטיבציה בעצם? המוטיבציה כנראה כן לבדוק מי צודק, אז בואו נכניס לדיון גם עוד אנשים שמנסים לצדוק. אבל בספר השלישי, אני אגיע גם לזה, אבל באיזשהו מקום אני יכול קצת ללכת על קרקע מוצקה. משום שגם הרב מיקי כותב שבתחום הזה יש משמעות לסמכות, בוודאי. ויש גם יותר מקורות בספר, הוא גם לבנוי כדיאלוג, אבל יש יותר מקורות בספר, משום שאנחנו באים לדון על תורת המשפט ההלכתית, ושם ודאי שאפשר לדון עד כמה שיטת התקדימים מחייבת, לא מחייבת, אבל אם אתה בא לדון מה אומרת ההלכה, אתה צריך לשאול את ההלכה מה היא אומרת, אחרת אני יכול להגיד הלכה לבד, אם אני לא מחויב לא לקדמונים, לא לראשונים, לא למוראים, לא לתנאים, לא לתנך, אז, אוקיי, אז גם לא למשה רבנו, אז אין לנו בכלל פה לעצור, הרי באמת בדעות אני מבין שבאיזשהו מקום גם משה רבנו הוא לא מילה אחרונה בעניין בספרים הראשונים, אבל בספר השלישי כל הדיון הוא מה משה רבנו אמר ומה אמרו אחריו ומה התפתח, בסוף אם מדובר בנורמות, אני משתמש ככה יותר בשפה גם של הספר, אז מבחינה נורמטיבית אנחנו חייבים להגיע לאיזה הסכמה ויש גם בסיס מסוים לדיון. וכן, על הצורך ועל האפשרות לרענן את ההלכה, אני אתחיל דווקא מהנקודות שאני כן מסכים. ויותר מזה, אני קצת תמה, אני אמר קודם כל ביושר, גילוי נאות, לא קראתי את הספר, זה גוזל הרבה מאוד זמן, ואני לצערי, או שמחתי, גם וגם, אני עסוק, ולא הספקתי לעבור על כל הספר, שלא לדבר על הספרים הקודמים, את האתגר, את המשימה הזו קיבלתי, ניסיתי להתמודד עם חלקים. אני אדקור כמה חלקים, אבל אני מדבר גם על בסיס דיונים קודמים, גם פה במכון קראנו לפני עשור או משהו כזה, ועוד לפני וגם אחרי, וגם סביב הדברים וכולי, התכתבויות. אז אני לא מבטיח שכל דבר מעוגן בתוך הספר, אבל אני חושב שרוח הדברים היא זהה. בכל זאת, אני כן עברתי על פרקים מסוימים ועל כמה דוגמאות. כשהרב מיקי מדבר על הצורך לרענן את ההלכה, בעצם תמונת המצב העגומה היום, אני חושב שעליי אפשר להסכים, אני לפחות מסכים, יש לנו בעיה. עכשיו, אני לא בא לבעיה הזו מחוץ להלכה. אני בא לבעיה מתוך ההלכה. ההלכה אומרת שיש בעיה. ההלכה אומרת, מי שבא, לא, אי אפשר לדבר בשם כולם, אולי הנוכחים פה יסכימו, אולי לא, בחוץ בוודאי, מעבר לכביש, ודאי שלא כולם יסכימו. יש יאמרו שאנחנו חיים בגן עדן הלכתי. אני חושב שההלכה, התורה שבכתב ושבעל פה אומרת באופן ברור, אנחנו תקועים, יש בעיה, בוודאי שההלכה האורתודוקסית כפי שהיא סובלת מניבור, אני חושב שזה בהגדרה, איפה זה כתוב? בתורה, כי יפלא ממך הדבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובנגע לנגע, בגלל יבוא בשריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, אוקיי, אני רוצה לייצב את זה, נפלא ממני דין, אני שואל את התורה, מה אני צריך לעשות? וקמת ועלית אל המקום, קמתי, עליתי, הגעתי לשם, יש בודקה בכניסה, עמד שם השוטר, אמר לי, לא, עכשיו סגור, הר הבית נסגר ב-10 ליהודים. לא יכול לעלות, אין לי שמי לשאול, מה אני אעשה? טוב, סנהדרין גלתה, אבל היא גם לא, כן, היא בטלה. זאת אומרת, התורה אומרת שיש צורך במנגנון שיתעסק עם הדבר המורכב הזה, משום שהעגלה הזאת צריכה להמשיך לנסוע. בוודאי שאם השנים מצטבר בוט על הכביש, ואם אין מי שיפנה את הבוט, ואין מי שישים שרשראות על הגלגלים, אז העגלה תתקע. זה מובנה. זה בכלל לא, אני חושב שמי שלומד את זה מתוך התורה, הבעיה מתוך התורה היא שבוודאי יש בעיה. מה, זו שאלה בכלל. אחרת, אם אנחנו מסתדרים 2,000 שנה בלי בית הדין הגדול, אז למה 1,000 שנה היה בית הדין הגדול? מוסד מיותר, חבל על המשכורות. מה צריך את זה? ודאי צריך בית הדין הגדול. איך אפשר בלי? שום חוק לא יכול בלי מערכת משפט, בלי אוטוריטה, בלי... זה לא עובד. צריך פרלמנט, צריך מי שיתעסק עם זה. ודאי אנחנו תקועים. זה בכלל לא שאלה. המוטיבציה היא ברורה. נכון שאנחנו סובלים מפוסט טראומה, אולי מוטיבציית יתר, יכול להיות שהתחילה גם ממקומות נכונים, כנראה התחילה ממקומות נכונים, מה שהיה באירופה, כן, הקדם רפורמים, המשכילים וכו', כנראה, והם גם הם באו עם שאלות טובות, ואנחנו סובלים מפוסט טראומה, אין שום ספק בדבר הזה, אני חושב שזה אפשר ביושר להסכים על העניין הזה. בכל זאת, לי אין שום ויכוח בנקודה הזו. כאשר הרב מיקי מסרטט את הקווים, לאן אנחנו כן חותרים, שהוא כבר מנסה גם ליישם, או לפחות לפתח ארגז כלים מחשבי, שבו נדון עוד מעט, אז הוא גם מסרטט את גבולות הגזרה, ולהפתעתי, גבולות הגזרה שלו, הם דבר שהצדוקים עודים בו, בזה לא נוגעים. זה הניסוח שמופיע בספר. כלומר, בפסוקים אנחנו לא ניגע. אני רוצה לומר לכם שאני גם לעניין הזה לא מסכים. אני לא מסכים לעניין הזה. קודם כל, מבחינת ההגדרה דבר שהצדוקים עודים בו, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, האם הצדוקים עודים שעין תחת עין ממון? נראה לי שלא. אבל אין לי ראיה ברורה. אבל הצדוקים בוודאי, הפוכת הביתוסים, בוודאי לא מסכימים שממוחרת השבת זה ממוחרת יום טוב. אז אולי זה לא בית הדין הגדול, זה הלכה למשה מסיני. אבל זה לא שאם הדברים כתובים בפסוק והצדוקים עודים ואנחנו לא יכולים לגעת. אני בהחלט חושב שבית הדין הגדול רשאי היה ורשאי יהיה לגעת גם בדברים שהצדוקים עודים בהם. התורה נמסרה לחכמים, כמובן, לא יכולים להגיד שלא צריך לקרוא קריאת שמע. אבל לעשות את הדברים בצורה נכונה, כלומר שוב, ולבוא, ואני מדגיש את זה, ולבוא מתוך ההלכה, ולומר שההלכה במצוקה, לא בני האדם במצוקה. לא בני האדם, בני האדם במצוקה זה שאלה של יותר הגונה. זה שאלה לפוסק, איך אני מתמודד בתוך המערכת. אבל שההלכה במצוקה, כי ההלכה מטרתה לחיות, וההלכה היום לא מצליחה לחיות, במקומות מסוימים, רבים, הוא לא מצליח לחיות כמו שצריך, יש עליה משקולות, זה תפקידם של בית הדין הגדול, לדון בדבר הזה, ואני לא יודע איפה קו האדום, אני לא, יש קווים אדומים, אבל אני לא מסכים לקו שהצדוקים עודים בו. אני אגיד לכם בשם המחשה בלבד, אני באופן אישי העליתי על הכתב, העליתי הצעה, אני חושב לכתוב על זה באמת נייר עמדה קצת יותר מפותח, ולהגיש את זה לבית הדין הגדול בכינוסו הראשון, או לפחות שיפתחו את ה... כשיהיה שם מגירה להצעות. אני מציע לדון, מתי מתחילה היממה? אני לא ראיתי שזה מפורש בתורה, ששבת חייבת להתחיל בצאת הכוכבים. אין לי בעיה שבית הדין יודיע שלאור שינוי התרבות בעולם המודרני, שבת מתחילה בחצות הלילה. אני מכיר את איגרת השבת של אבן עזרא שנזעק וזה, זה בזמנו. יש הרבה מה לדון. אני לא חושב שזה נקרא לפגוע בדבר שהצדוקים עודים, או לא שהצדוקים הם המדד שלי. שוב אני אומר, הם לא המדד שלי. אני חושב שבהחלט אפשר לדון מה התורה רוצה מאיתנו. כל עוד שאנחנו דנים מה התורה רוצה מאיתנו, אין לי שום בעיה. אני לא בטוח אפילו שאמרתי משהו שהוא ויכוח עם משהו שכתוב, אבל אני אומר באמת, זה קריטי לדיון. אני אגיע בהמשך גם לשאלה עד כמה אנחנו עוסקים מתוך התורה. דבר חשוב שהוא די יסודי פה בתהליך שהרב מיקי מנסה לפתח ארגז כלים, והוא אתגר אותי אתמול עם טור בוויינט, אני חושב, מישהו שלח לי היום, היום לפני הזה מישהו שלח לי איזה קישור, שאתמול בדיוק עלה טור, שכן צריך לפתח את ארגז הכלים כדי לתת לנו את היכולת, אולי לא לחכות למשיח מה שנקרא, אלא לבדוק מה אנחנו כבר יכולים לעשות. ויש פה מנגנון שאני אדון בו כמה דקות, ממש, איך אומרים, לגופה של הלכה. פשוט ויכוח פשט ברמב״ם, כפשוטו. הרב מיקי מציע, מה שלא הסתייף, זה בפי שם רמב״ם? פחות ממריל, רמב״ם יש שם? פה יש לי גם. אני אנסה עם זה. הלכות ממרין זה כמובן המקום, אם יש שם רמב"ם שופטים, זה יעזור, נזכל טיפה, אבל מתנצל שלא הצטייתי, טעות שלי. הרמב"ם מדבר על היכולת של בית הדין להתווכח עם בתי דין קודמים. הדבר הזה, הרב מיקי גם עוסק בו באריכות בכמה מקומות, גם בספר שבזמנו אני הייתי שותף בו עם הרב מיקי, ספר על הרמב"ם, אריכות בעניין הזה של סמכות החכמים לעומת קודמיהם, שאלת התקדים. והרמב"ם כותב, טוב, אני אסתדר עם זה כבר, סליחה. בית הדין הגדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך ודנו דין ועמד אחריהם בית דין אחר, ונראה לטעם אחר לסתור, הדין, לסתור אותו הדין, הרי זה סותר, ואין השופט אשר יהיה בימים ההם. זאת אומרת, בדאורייתא, ג' מידות, טוב, דברי סופרים וכו', אבל אלה לא גזרות דרבנן, אז כל בית דין יכול להתווכח עם הקודם. הלאה, בית דין שגזרו גזרה והתקינו תקנה והנהיגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר, וביקש לבטל דברי הראשונים, ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול. עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין, ואז הרמב"ם מסביר איך זה יכול להיות, הוא מתייחס במפורש רק לבית הדין הגדול של 71, אז איך גדולים במניין, 71 מול 71, הכוונה להסכמה הציבורית, בסדר? ואחרי זה הרמב"ם אומר, אם הם עשו את זה לגזור או לאסור לעשות סייג, אם פשט ישראל בכל ישראל, אין בית דין הגדול יכול להוקרם ולהתירם, אפילו היה גדול מן הראשונים. עד כאן בעצם אנחנו די מסונדלים, אין לנו הסכמה, אין לנו בעצם, איך אנחנו זזים מהמקום הזה? ופה הרב מיקי מצא פטנט. ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אבל פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה עצמה. שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעקור אותם הוראת שעה, כיצד בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על התורה, מקים שלא כדין ואנשים שלא כדין, אבל אין קובעים הדבר לדורות ואומרים שהלכה כך היא. יפה, אז אפשר לעשות תקנה לשעה, מה הבעיה? זה כמובן בעיה לשעה ועוד שעה, כמה, מה האורך של השעה? שעה זה 60 דקות, שעה זה כמה? זה שנה, זה דור, זה עד שיתבטל הצורך, מה זה שעה? וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור הלא תעשה, אין מגבלות. מה שלשעה אפשר, כשם שהרופא חותך ידו רגלו של הזה כדי שיחיה כולו, כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על מקצת מצוות לפי שעה, כדי שיתקיימו כולם, כדי שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מצוין. אז הנה, אומר לנו, בא הרב מיקי בספר, מבצע לנו בשורה. תשמעו.
מצאתי פתאום.
מה אורך השעה? ללא הגבלה. הוראת שעה, ובלבד שיחריזו שזה הוראת שעה. נשמע סביר? על פניו לא. הוראת שעה בהגדרה היא הוראת שעה, נכון? מצב חירום. בא מיקי ואומר, כתוב ברמב״ם. מוכר, איפה זה כתוב ברמב״ם? זה קרדינלי, זאת אומרת, יש פה שאלה עצומה. האם יכול עכשיו, אחרי זה יש הגבלות, מי, רק בית דין מפורסם, כולי, שיש לו סמכות, אבל כבר נפטרנו מהצורך לבית הדין הגדול. מצוין, לא צריך לחכות לבית הדין הגדול. למה? יש הוראת שעה, הוראת שעה, יש עליה הרבה פחות מגבלות, בעיקרון אפשר אפילו על דברי תורה. הנה, לא תוקעים בשופר בראש שנה שחל בשבת כבר אלפי שנים, הוראת שעה, נהדר. זה באמת פתרון מצוין. אז זה נשמע רק לא סביר, שוב. הוראת שעה אלפיים שנה, זה לא הוראת שעה, בהגדרה זה לא הוראת שעה, זה לא סביר. אז מה עושים? אבל כתוב ברמב״ם. הרמב״ם ממשיך ואומר, הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורו לדורות, וכן יש להם להתיר איסורי תורה לפי שעה, אז מה זה לא תוסף ולא תגרע? אז הוא אומר שהם צריכים להודיע, הם צריכים לומר, אם הם באים ואומרים זה הכוונה בתורה, זה בעל תוסף או בעל תגרע, אבל אם הם באים ואומרים התורה אמרה אבל אנחנו שמים כוכבית, זה מותר. נו, אז אם אנחנו רואים שבשר עוף בחלב האיסור מחזיק כבר אלפיים שנה והם לא עוברים אבל תוסיף, סימן שזה הוראת שעה. זאת אומרת שכתוב ברמב״ם שגם אלפיים שנה זה הוראת שעה, נכון? מפורט ברמב״ם שהסמכות של בית הדין לשנות דברי תורה זה הוראת שעה, ואם אנחנו יודעים שרבנן עשו דברים בניגוד לתורה והם מחזיקים אלפי שנים, סימן שהוראת שעה אינה מוגבלת בזמן. פתרון פנטסטי. יש לי בעיה קטנה, זה מתבסס על הרמב״ם, אמרנו, נכון? בשר עוף וחלב, ראש השנה שחל בשבת, אחרת לא מתקבל לדעת שאלפיים שנה זה הוראת שעה. אלא מה? זה כתוב ברמב״ם, אז בואו נקרא. הועיל ויש לבי דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורו לדורות. וכן, יש להם להתיר איסורי תורה לפי שעה. זה שתי קטגוריות. יש פה, במחילה, ערבוב במשפט. הרמב״ם אמר שני דברים, יש פסיק ביניהם. אפשר להתיר, אפשר לאסור דבר המותר לדורות. פה הם בל תוסיף אם הם מודיעים שזה איסור דרבנן. זה הם יכולים לעשות. זה לא מדין הוראת שעה. זה מה שהרמב״ם בהקדמה, בהקדמות שלו, ופה בהלכות, בכל מקום, הוא מחלק את ההלכה לחמישה חלקים, שלושה עיקרים, כן? יש דאורייתא, יש דרבנן ויש גזרות. זה לא כפוף להוראת שעה. זה דבר פשוט, סמכות החכמים. המנגנון של הוראת שעה הוא וכן. זה היה הוריד ויש לסור ודבר מותר למוד שרוע דורות. וכן, יש להם עוד סמכות אחרת. יש להם להתיר איסורי תורה לפי שעה. אני לא מכיר איסור תורה שחכמים יתירו ליותר מאשר הוראת שעה. תביאו לי דוגמה אחת מהשולחן ערוך. כל הדוגמאות שמובאות פה בספר הם הלכות הרבנן שבאו לאסור דבר המותר. או לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, זה לא כפוף להוראת שעה, זה הסוגיה ביבמות. כמו לעקור תקיעת שופר בשבת מחשש שמה יעבירנו, שיקול פנים תורני. אני לא מכיר הלכה שבאו חכמים ויתירו איסור תורה שצריך להכפיף את זה לקטגוריה של הוראת שעה. אין דבר כזה, ואם אין דבר כזה, אז בוודאי שזה לא סביר. הוראת שעה היא לשעה. אין כזה רמב״ם, במחילה. אז אם אין כזה רמב״ם, אז צריך מקור אחר. אני בספר ראיתי שהמקור זה הרמב״ם, למדתי את הרמב״ם בפנים, לא מוצא כזה רמב״ם, יש פסיק. הספר מתעלם מהפסיק. אז בספר השני מתעלמים מהעמקה. הספר השלישי כנראה מתעלם מהפסיק. אבל לענייננו, איך קוראים את זה החסידים? פרח המימוני. איננו, יש קרים את הסיפור הזה שהבעל שם טוב פעם מתווכח עם איזה הלכה ברמב״ם, זה מעשה חסידי ידוע, מתווכח עם הלכה ברמב״ם ועלה לשמיים ופגש את הרמב״ם והתווכח איתו והוכיח לו שהוא לא צודק והרמב״ם הודה לו ופרח המימוני. בכל ספרי הרמב״ם ההלכה הזו נמחקה. יש איזה אגדה חסידית שאינני יודע מה מקורה, אז על זה נאמר פרח המימוני, לעניות דעתי אין רמב״ם כזה. אם אין רמב״ם כזה, אז הוראת שעה היא הוראת שעה, אפשר לעקור הוראת שעה, אני מסכים, שגם היום, הנה, אתם רואים, ממש היום, בימינו, זכינו שהרבנות הראשית הוציאה הנחיה, שאין לנשק מזוזות. מדהים, הוראת שעה. לנשק מזוזות בגלל בעלת הקורונה. אין הוראת שעה, יש לנו לעקור דברי תורה. טוב, בסדר. זה היה רק, לא באמת. טוב, לעניין, כמו שאמרתי, גבולות הגזרה, דווקא בהם אני רוצה לומר שאני מוכן להיות אפילו יותר נועז. למשל, אני חושב ששינויים הם גם לא בהכרח שינויים. זאת אומרת, כשבית דין יבוא ויציע הצעות, ובזה אנחנו כן יכולים לדון אפילו מי אמר שצריך בית דין, יש לנו דברים שזה בעמדה מסוימת גם בספר הרמיקי עומד על זה, אפשר פשוט לעשות פרשנות מחודשת, שאפילו לא פרשנות מחודשת, אלא היא הגדרה יותר נכונה של הדברים. כשנגיע לשם, אז באמת תשאל השאלה, נגיד, אם הסכמתם איתי, שהמנגנון שהרב מיקי הציע איננו קיים, אבל אולי לא צריך אפילו מנגנון, ואז אולי אנחנו נצטרך לנו תשובה מהכיוון השני. אני אתן דוגמה. הרב מיקי עוסק בשאלה של מעמד האישה בהלכה, למשל בשאלה של פסול אישה לעדות, נשים פסולות לעדות בהלכות עדות. דבר פשוט, מוכר, מקובל. אומר הרב מיקי, זה לא חומרה. אם אני צודק, אז זה כולה. הרי אדם עבר עבירה בפני נשים והוא לא יענש, נשים מעידות על אדם שהוא חייב ממון והוא לא ישלם. למה? אז בואו נדון, אולי צריך לבדוק מחדש, אולי זה לא מוצדק. פעם נשים לא היו במסע ומתן, נשים לא היו בשוק, נשים לא, לא הייתה סיבה לסמוך עליהם, בואו נגיד לצורך העניין, הם לא הבינו מה המשמעות הכלכלית של העדות שלהם, כמו שכתוב גם על גברים, שמי שאינו עוסק במלאכה, הוא פסול לעדות, משום שהוא לא מכיר בערך העדות שלו, ולכן הוא לא לוקח אותה ברצינות. אז יש סיבות, ואם נמצא את הסיבה, אז נוכל לומר שהיום לא, אלא מה הבעיה? אי אפשר לשנות. אני בכלל לא בטוח שזה נחשב שינוי. מה כתוב בגמרא? נשים פסולות לעדות, למה? מה המקור? שואלת הגמרא, מינה הנמילי, ותנו רבנן, ועמדו שני האנשים, אשר להם הריב לפני השם. ומניין שאלה אנשים ולא נשים? התורה, כל התורה כולה בלשון זכר נאמרה, איש ישבה כתוב אישה לאיש. הראשונים שם עסקים את זה קצת, גם בהמשך הגמרא כבר כתוב, שיש פה איזשהו היגיון, שכל כבודה בת מלך פנימה, וזה לא מתאים. לא מתאים שאישה הגמרא דנה, אם מדובר שם על בעלי הדין, אם מדובר שם על הדין, אני לא אכנס פה לכל הסוגיה בשבועות הפלמד, אבל די ברור שאם מדברים על אנשים, זה ממעט נשים שאינם בהגדרה של האנשים המדוברים שם. זה לא, אני חושב שבהחלט אפשר לפרש בקלות שאנשים זה לא הגדרה ביולוגית. אנשים זו הגדרה תרבותית בהגדרה, אני לא בא ודורש טעם הדקרה, אלא אומר שזה כל מה שנאמר. כי לא כתוב אנשים ולא נשים. כתוב ועמדו שני האנשים אשר להם הרים, וזה מתייחס למעמד תרבותי מסוים. עכשיו תדון, איך אומרים, זה משל למה הדבר דומה, בדין דרבנן, הרמה בשולחן ערוך מביא, כן, בשיטת הראשונים, שנשים שלנו חשובות הן וצריכות הסבה. כן, אישה אינה צריכה לעצב, ונשים שלנו כן צריכות לעצב. למה? כי אישה אינה צריכה לעצב, אינה כוונה לאישה בהגדרה הביולוגית, אלא כוונה לאישה מבחינת המעמד. אישה לא הייתה נוהגת מנהד חירות, ונשים שלנו כן נוהגות, זה לא שלנו רק שלנו, אלא שלנו כבר מזה 500 שנה. נשים הן כן שייכות במנהג חירות, אולי יש בזה הבדל בין השולחן ערוך לרמה, בגלל הבדלי התרבויות באמת, של אולי חרם דרבנו גרשום גרם לזה, ולכן זה יותר באשכנז, מאשר בארצות שהשולחן ערוך התייחס אליהם, אבל היום זה נוגע כבר לכולם. מצד שני, לא מסבות אלה שלא מסבות, סומכות על רביה, סוגיה שלמה. אבל שוב, לא מדובר על הגדרה ביולוגית, מדובר על הגדרה תרבותית. אני אתן לכם אולי משהו שהוא אולי מצד אחד קצת יותר נועז, אבל מצד שני הוא גם יכול להיות יותר משכנע. הגמרא אומרת שנשים פטורות מסוכה, שלא במסגרת הכללית של מצוות עשה שהזמן גרמה, שזה דיון אחר, אלא נשים פטורות מסוכה יש פסוק. הגמרא שואלת למה צריך את הפסוק? אבל מה הפסוק? כל האזרח בישראל למעט את האישה. איך אזרח ממעט אישה? משום שאישה לא הייתה מצביעה בבחירות, כן? אני, ככה אני מבין. אישה אינה אזרח. מה, כי היא אזרחית? לא, כל התורה בלשון זכר נאמרה. משום שהתורה פונה אל האזרחים. ובעולם העתיק, הגברים היו אזרחים. אנשים לא היו אזרחים ולא אזרחיות. אני מבין שמדובר פה על מעמד. כל האזרח בישראל. אני חושב שבשביל דבר כזה, באופן עקרוני, לא צריך אפילו בית הדין הזה. באופן עקרוני, אנחנו צריכים ליישם את מה שכתוב. כל האזרח בישראל שהוא בסוכות. אם אתה אזרח, צריך אזרחית, אז אתה חייב בסוכה. עקרונית, נראה לי שהטיעון הזה הוא תקף, עוד יותר ממה שמוצג בספר. אז 5 דקות, בסדר? אז בעניין הזה, דווקא אני מוכן להיות הרפורמי, כן? אני חושב, זו לא הרפורמה, כמו שמוצג בספר, שמרנות מדרשית זה נקרא. אני חושב שזה פשוט להבין את הדברים, כפי שהם במקורם. לא רואה, אני לא מצפה שחזל יגידו כן או לא, כי הם דיברו בעולם שלהם. הם מדברים איתי על שור שנגח את הפרה. אני לא אמור בגלל זה לחשוב שרכב שנגח רכב לא חייב. בסדר? אנחנו כמובן רק מיישמים. בעניין הזה אפילו לא צריך בית הדין הגדול. נו, אז למה שלא נקום ונעשה את זה? אולי באמת כן. דה פקטו זה יקרה. יכול להיות. אבל מה? פה השאלה הגדולה. לאן אנחנו הולכים עם כל זה? אם זו הצעה לסדר, השאלה למי מציעים את ההצעה לסדר. הנורמה ההלכתית פונה לעם ישראל. אם אני צריך לדעת איך אני עובד את השם, בסדר, זו שאלה, יכול להיות שהרבה מהמצוות בכלל מעיקות עליי, מכבידות עליי, הם חוצצות ביני לאלוקים, במבנה האישיות שלי, זה ייתכן, גם הרמב"ם כותב דברים כאלה במורה הנבוכים. זה לא הדיון. הדיון הוא איך עם ישראל משנה, אם צריך, או חי נכון, לא משנה, חי נכון, איך עם ישראל שוקל נכון את שיקולי ההלכה, ומיישם אותם בהתאם לנתונים של כאן ועכשיו. לכן, אני חושב שכל קריאה, אני רואה שתי אפשרויות איך הדבר הזה יכול לקרות. קריאה למהלך רבולוציוני היא בלתי אפשרית. איך אני יודע? כי כבר ניסו את זה מפעם השנים האחרונות, כנראה יותר מפעם אחת, ומה שזה הצליח זה לנצק. אני חושב שמהלך אבולוציוני יכול להיות מהלך בריא. מהלך אבולוציוני חייב לנבוע מתוך ההלכה, על פי כללי ההלכה, והמצוקה היא בראש ובראשונה מצוקת ההלכה, ולא מצוקת בני האדם. אני לא כל כך מתרגש ממצוקת בני האדם, מצוקה מקומית צריך לפתור, זה הנחיה הלכתית גם אגב. אבל אנחנו עד השם, זה לא מטריד אותי שקצת קשה, קצת לא מתאים, נסתדר. אם זה מצוקה, יש פה גם סוגיות שזה, אבל אני לא אספיק לגעת בהם, אולי במשפט שניים, סוגיות שהן באמת מצוקה וכבר יותר רחבה, אבל הגישה צריכה לבוא מבפנים, מתוך מה מטריד את ההלכה, איך אני מיישם נכון את ההלכה. במהלך רבולוציוני, במהפכה, זה לא יקרה. במהלך אבולוציוני ארוך, ארוך ארוך זה יכול לקרות, או באיזושהי קטסטרופה, או גם יכולה להיות חיובית. למשל, הקמת מדינת ישראל הייתה חלון הזדמנויות שאפשר היה להקים בית דין גדול ולהתחיל לדון. איך אומרים, נטרפה השעה. למה? מסיבות ידועות. בסדר, אז מה נחכה לזעזוע הבא שיקרה? או בתהליך ארוך וזוחל. אין פתרון אחר אם אנחנו רוצים שההלכה תישאר על מקומה. אבל מילה אחרונה, אני חייב באמת בסוגיות היותר בערות, בלי להיכנס לדוגמאות כי אין לי את הזמן, אבל כשאנחנו באים לדון, האם הדבר מתאים למושגים שלנו, יש פה פרק על הלכה ומוסר, במתח של ערכי מוסר שאנחנו חיים על פיהם, במתח של מעמדות בחברה, או היחס לאחרים, שיש לה פה כמה פרקים, אם זה, יש פה ארבעה פרקים, אני זוכר נכון, על חילונים, על גויים, על נשים ועל הומוסקסואלים, היחס, סתם קראתי ברצף את האינדקס, כן, פה שלא, איך ניגשים לסוגיות האלה. פה אני חושב, וזה קשור מאוד גם לפרק של הלכה ומוסר, פה אני חושב שאסור לנו לצמצם לסגור לתורה את המיקרופון שהיא מפסיקה לדבר עקרונות גשר, כמו שמוגדר פה בספר. כאילו, הרב מיקי שם את התורה בתפקיד של היות שנתון א', אומרת התורה גשר ב', ולכן ג'. זאת אומרת, התורה תפקידה הוא לתרגם ערכים לנורמות. אני לא מקבל את זה. תפקידה של התורה הוא להציב ערכים. ונכון שיש את ועשית הישר והטוב בעיני השם, והקדוש ברוך הוא סומך על המצפון שלנו, אבל במגבלות. זאת אומרת, המצפון שלנו הוא בסיס, אבל התורה בהחלט מתיימרת ואמורה לחנך את המצפון שלנו ואת המוסר שלנו, וגם ליישר אותם. זאת אומרת, אם התורה אומרת על משהו שהוא מתואב בעיניה, שהוא לא מוסרי בעיניה, אז רגע, אבל למה זה לא מוסרי? זה לא מרגיש לי לא מוסרי. נכון, כי אתה התחנכת בבית ספר מוסרי מערבי, והתורה לא צריכה לעמוד בתור אצל המוסר המערבי ולקבל תעודת הכשר. לתורה יש עולם ערכים שלם. התורה גם מתיימרת שום שמיים לקבוע עובדות ערכיות. כן, הדבר הזה אינו ערכי. לא מתאים לך? בעיה, לא הבנת. כן, כאילוסטרציה, יש איזו סוגיה שהגמרא בשבת, של הגמרא שם אומרת על משהו, מה שואלת, האם דבר שמקיף רשות קטנה, האם הוא מחיצה או לא. אומרת הגמרא, לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן. למדנו את זה בכולל, אז אחד שאל, מה הסברה בזה? אמרו לו, לא, זה הסברה, לא הבנת. אם הגמרא אומרת, הגדרה, תחפש לסברה. כשהגמרא אומרת סברה, לא מחפשים סברה, זו הסברה, לא הבנת? לך ללמוד ראש של גמרא, זה הסברה. התורה מחנכת אותנו למה לחשוב, מה מוסרי, מה לא, מה נכון. היום המוסר זה פגיעה בזולת. התורה לא מקבלת את זה, לא נכון, המוסר זה לא פגיעה בזולת. המוסר זה פגיעה בערך מקודש, שאגב גם פגיעה בזולת. למה המקושש חייב מיתה? משום שהוא מקרר את השבת אצל עם ישראל, ואז הוא פוגע באמונה שלהם. אז הוא גם אדם לא מוסרי חוץ מהכל, אבל פגיעה בעקרונות של אנשים, פגיעה בעקרונות של חברה, היא אינה מוסרית, גם אם החברה היום לא תקבל זה, כי הכל בהסכמה. ואגב בשוליים גם החברה היום, זה לא בדיוק נכון, אבל לא ניכנס עכשיו לדיון של הפילוסופיה של המוסר. אבל בהחלט לתורה יש מנדט לומר לנו מה ערכי, מה נכון. בעניין הזה יש לי ויכוח עם לי ולאחרים, עם, סיימתי, עם הרב מיקי, על ואני חושב שפה זה באמת מאוד בא לידי ביטוי על החשיבות של לימוד מקרא. לא החלקים, אני חושב שלאור הספר הזה מה שמעניין אותנו בחמישה חומשי תורה זה פסוקי העשה ולא תעשה, סיפורים וכולי, נחמד, אולי כן, לא. רבותיי, נכון, זה בדיוק הוויכוח, האם ללמוד את מעשה, כל מעשה בתנך וללמוד ממנו עקרונות, ללמוד ממנו נקודת מבט, או שנקודת מבט היא לעולם תהיה שלי והתנך יהיה אילוסטרציה, זה באמת חלק דרמטי מהשאלה. התורה לא מתנדבת לתרגם לנו ערכים לנורמות. התורה באה לקבוע ולייסד ערכים ומתוכם לגזור את הנורמות. התורה לא חייבת לנורמות של אף אחד אחר מחוץ לה, היא כן חייבת לנורמות האלוקיות שהוא נתן בנו, אם אנחנו נקשיב לתורה, איך מיישמים אותם נכון.